בתחילת פרשת בלק. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. מואב מפחד וקץ בחייו. ואז ויאמר מואב אל זקני מדיין, פתאום הוא פונה למדיין, אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. כל החיבור הזה למדיין הוא חיבור משונה ביותר, וחז"ל עסקו בזה רבות. ואחר כך, זאת הפעם הראשונה, אז כבר אנחנו רואים שבחיבור בין מואב למדיין, מדיין תפילים בכלל. בפעם השנייה, בסוף פרשת בלק, וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. כלומר, החיבור הוא עם מואב, שוב פעם. ותקרן על העם לזבחי אלוהן, ויוכל העם וישתחוו לאלוהן, ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחר אף השם בישראל, ואז המגפה הקשה. ויאמר משה אל שופטי ישראל, ירגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור, והנה, איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתחו אל מועד. אישה אחת, אומנם בת מלך, כוזבי בצור, בסדר. אבל לכאורה כל המאבק הזה, כל המהלך כאן, הוא מהלך מול מואב. כל החטא של בעל פאור הוא מול מואב. אז אמנם יש אישה אחת מדיינית, ואז פנחס עושה מה שעושה. ובתחילת פרשת פנחס, ושם האישה המוכה המדיינית, כוזבי בצור, ראש אומות בית אב במדיין הוא, ואז מופיע ציווי משונה ביותר, וידבר אדוני אל משה לאמור, צרור את המדיינים ויקיתם אותם. צריך לצרור דווקא את המדיינים, לא את המואבים. כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין החותם עמוקה ביום המגפה על דבר פאור. לכאורה זה משונה מאוד. כל המציאות של מדיין היא תפלה כאן. אבל הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לצרור את המדיינים בדווקא את מדיין ולא את מואב. אז אם כן, א', מה ההבדל בין מואב למדיין? נעסוק בעיקר במדיין. אבל מה העניין הזה של לצרור את המדיינים? מה יש לנו עם מדיין בכלל? מה הסיפור שלנו? מה הקשר שלנו עם המדיינים? ובתחילת הפרשה שלנו, פרשת מטות אחרי פרשיית הנדרים, אז עוד פעם אומרת התורה, וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וחז"ל כאן עסקו, למה הקדוש ברוך הוא תלה את מיתתו של משה במלחמה במדיין? משמע שכל זמן שלא נוקמים את הנקמה במדיין, משה רבנו לא יכול למות. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וכל זמן שהנקמה הזאת לא יצאה אל הפועל, משה רבנו לא יכול למות. למה צריך את משה במלחמה הזאת? ומה יקרה אם משה לא יהיה? ועוד דבר משונה מאוד במלחמה הזאת, וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת אדוני במדיין. אז אם כן, מה מחפשים? מחפשים אנשי צבא. אז הייתי אומר, את מי יחפשו? יחפשו את המקצוענים, את החיילים המקצועיים ביותר. מיד אומרת התורה, לא. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם לצבא, אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. מלחמה משונה מאוד. כל שבט שלח 1,000 חיילים. וחז"ל מדייקים, אפילו שבט לוי, שבדרך כלל הוא פטור מהמלחמה, כי עיסוקו בקודש, בשם כל ישראל. במלחמה הזאת גם שבט לוי היה צריך לקחת חלק, כמו שמופיע אצלנו, למשל במקור 4, לכל מטות ישראל, לרבות שבט לוי. מלחמה משונה. למה חשוב שיהיו 1,000 למטה, 1,000 לכל שבט? ב', כולל שבט לוי, ובאמת, וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה, 12,000 חלוצי צבא. טוב, אז בסדר, אז הבנו שמשה רבנו צריך להיות במלחמה. הבנו, כלומר לא הבנו, אלא נתונים כרגע. אנחנו יודעים עוד נתון שצריכים 12,000 חיילים, 1,000 לכל שבט, כולל שבט לוי. אבל יש עוד נתון אחד משונה. וישלח אותם, משה, אצלנו במקור 3, 1,000 למטה לצבא, אותם, ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. מה קשור פה פנחס? אז רש"י אצלנו במקור 2, שואל את השאלה הזאת בשם חז"ל. ומפני מה הלך פנחס ולא הלך אלעזר? הרי אלעזר הוא הכהן. הוא משוח המלחמה לכאורה. דעה ראשונה, אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהתחיל במצווה שהרג כוסבי בצור, יגמור. טוב, אנחנו נתמקד בעיקר בפירוש השני, פירוש מוזר מאוד. דבר אחר, שהלך לנקום נקמת יוסף אבי אמו, שנאמר, והמדנים מכרו אותו. מה הקשר? כל מי שזוכר את פרשת בראשית, את פרשת המכירה, אולי כדאי לקרוא כמה פסוקים, שנזכר קצת מה קרה שם, הפסוקים קצת קשים. מי מכר את מי? מה גרם למה? לא ברור שם, הדברים לא ברורים שם. אני קורא כמה פסוקים. האחים רואים את יוסף. שלב א', פרשת וישב. ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב עליהם והתנכלו אותו לעמיתו. שלב א', רוצים להרוג אותו. שלב ב', ועתה לכו ונהרגיהו ונשליחיהו באחד הבורות, זה שלב א', שלב ב', ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו למען נציל אותו מידם ולשיבו אל אביו. כלומר, שלב א', הריגה, שלב ב', השלחה לבור, שלב ג', וישבו לאכול לחם, וישאו עיניהם ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נושאים נכות וכו'. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים. מכירה. אז אם כן, היו שלושה שלבים בקשר שבין האחים ליוסף עד המכירה. שלב א', הריגה, רצון הריגה. שלב ב', רצון להשליך אותו לבור. שלב ג', מכירה. למי רוצים למכור אותו? לכו ונמכרנו לישמעאלים. וידנו אל תהיבו כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחד. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור. מאוד מעניין, לא כתוב שהאחים מכרו את יוסף למדיינים, כתוב שהאחים רצו למכור לישמעאלים. אם נסדר רגע, נגיד לוח זמנים כזה, בשעה 8 בבוקר עברה אורחת ישמעאלים, או הייתה בדרך אורחת ישמעאלים, רצו למכור, פתאום היא עקפה אותם אורחת מדיינים, ואז המדיינים בעצמם משכו והעלו את יוסף מהבור. והם מוכרים את יוסף לישמעאלים. והמכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, והביאו את יוסף ממצרימה. יוצא לפי זה, דבר אולי לא שמו לב לזה, פשט פסוקים, שהאחים לא מכרו את יוסף. האחים רצו למכור אותו. לכו ונמכרנו לישמעאלים. וידנו אל תהי בו, כי אחינו בשרנו הוא. וישמעו אחיו. אבל עוקפים אותם, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור. אולי האחים היו צריכים להתנגד, אולי היו צריכים להביע עמדה אחרת, בסדר. אבל מה שברור שלפי פשט הפסוק, לא האחים מכרו את יוסף. אלא המדיינים משכו אותו מהבור, והם אלה שמכרו אותו אחר כך לישמעאלים. מאיפה הגיעו המדיינים האלה בכלל? ובפרט מה שכאן אומר רש"י, לפי הפירוש השני, שפנחס הלך לנקום במדיין את נקמת יוסף אבי אמו. הלך לנקום את נקמת סבא מהמדייני. ולכן דווקא פנחס היה חשוב שהוא יהיה שותף למלחמה. משונה מאוד כל הסיפור הזה. ובינן שהייתה אמו של פנחס משל יוסף, שנאמר מבנות פוטיאל, מזרע יתרו שפיתם מגלים לעבודה זרה, או מזרע יוסף שפטפט ביצרו. פירוש שלישי, דבר אחר, שהיה משוח מלחמה. טוב, אז אנחנו ננסה להתמקד בפירוש השני. בבקשה.
מה מגיע לאמור? זה שהם
לחו
אותו, זה
שמחו אותו? זאת השאלה. מה אנחנו רוצים ממדיין בכלל? מה יש לנו ממדיין? מה אנחנו רוצים ממדיין? צרור את המדיינים? משה רבנו לא יכול למות עד שלא צוררים את המדיינים? איפה מצאנו עוד ממלחמה בתורה שכל שבט היה צריך לתת 1,000 נציגים? לא מצאנו דבר כזה, בפרט שבט לוי שנפסק להלכה ברמב״ם, שהוא לא יצא למלחמה. אז מה, משה רבנו לא למד את הרמב״ם? הוא ידע את הרמב״ם. שבט לוי פטור. בקיצור, מה זאת המלחמה שלנו מול מדיין? ואסור לשכוח עוד נקודה אולי חשובה ביותר. אסור לשכוח איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בכניסה לארץ. כל הפרשיות שאנחנו עוסקים בהן עכשיו, נמצאות, עוסקות בכניסה לארץ, בערבות מואב. כלומר, זה ממש בפתחה של ארץ ישראל. אז מה יש פה? מה כל המלחמה הזאת? בבקשה. נכון. כלומר, הקדוש ברוך הוא קורא לנקמה נקמת בני ישראל, ומשה רבנו קורא לזה נקמת השם. נגיע לזה בסוף. להערה הזאת. הערה חשובה מאוד, חזר לומדים על זה. טוב, אז כדאי טיפה להתקדם. כדי להיכנס אולי בצורה יותר כוללת לכל הסוגיה הזאת, נלך למקום אחר לגמרי, לכאורה. אנחנו נוהגים לומר את מזמור התהילים, אחד ממזמורי התהילים שאנחנו אומרים בשבת, זה המזמור שמתאר את המאבקים שלנו טרם הכניסה לארץ. ואז אנחנו אומרים, אולי נקרא את כל הפסוקים, יש למישהו כאן סידור? אולי נראה רק את הרצף של הדברים. לפני כן, הללויה הללויה את שם השם, הללו עבדי השם וכו'. אני מקצר קצת. שיקה בחורי מצרים, יציאת מצרים, מאדם עד בהמה שלח אותות ומופתים בתוכי מצרים בפרו ובכל עבדיו, שיקה גויים רבים והרג מלכים עצומים, לסיחון מלך האמורי ולאוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען. דוד המלך כאן מחלק את המאבקים שלנו לשלושה סוגי מאבקים. שיקה גויים רבים והרג מלכים עצומים. מאוד מעניין, הרב כאן מחלק בין גויים שאותם עיקנו לבין מלכים שאותם הרגנו. בין גויים שהם רבים למלכים שהם עצומים. אבל נעזוב כרגע את העניין הזה. מי הם הגויים הרבים והמלכים העצומים שעיקנו והרגנו? א', לסיחון מלך האמורי, ב', ולאוג מלך הבשן, ג' ולכל ממלכות כנען. והתוצאה של זה, ונתן ארצם נחלה, נחלה לישראל עמו וכו'. השאלה כאן קופצת בין השורות, בין הפסוקים. אם דוד המלך רוצה להכליל את כל מי שנלחמנו מולו, אז דוד המלך היה צריך לומר, שיקה גויים רבים ורג מלכים עצומים, כל ממלכות כנען, 31 מלכי כנען. למה דוד המלך מחלק סיחון, אוג וכל ממלכות כנען? סיחון ואוג זה לא בממלכות כנען, אז אפשר לנו תירוץ חיצוני, שסיחון ואוג זה בעבר הירדן המזרחי, וכל ממלכות כנען זה בעבר הירדן המערבי. טוב, אפשר לחלק את החילוק הזה. אבל כנראה שדוד המלך רוצה ללמד אותנו דבר יותר עמוק. וכך אומר הרב, בעולת ריגיה, וכל זה הקדמה מאוד כללית כדי להבין באיזה סוג של מלחמה אנחנו מתמודדים מול מיליאן. מה אופי המלחמה? אומר הרב, שתמיד במהלך ההיסטוריה היו לנו שלושה סוגי מלחמה מול אומות העולם. כשדוד המלך אומר סיחון מלך האמורי, זה לא דווקא סיחון, אלא זה מאבק מול תכונה אצל אומות העולם שנקראת סיחון. כשדוד המלך אומר אוג, זה לא דווקא אוג, זה מול תכונה שנקראת אוג. כשדוד המלך אומר לכל ממלכות כנען, זה לא דווקא כל ממלכות כנען, זאת התכונה של כל ממלכות כנען. כלומר, הגבורה שהיא עומדת למופת, היא מצטיינת בשלושה אופנים. יש שלושה צדדי גבורה. שלוש הופעות של גבורה במציאות. האחת היא הגבורה הנפשית. אם נצא רגע ממציאות המלחמה, קודם כל, יש גבורה, כל אדם, כל אחד מאיתנו, גבורה נפשית. גבורה נפשית, הכוונה, המסוגלות לעמוד בלחצים נפשיים, במתחים, בקשיים, פסיכולוגיים, ויותר עמוקים מאלה. לזה צריך גבורה נפשית. האחת היא הגבורה הנפשית. וגם אומות העולם נלחמות איתנו סוג מלחמה כזה, שהוא מלחמת התשה נפשית. לא גופנית. נקרא קצת אולי. האחת היא הגבורה הנפשית, ובנידון של מלך אז וקשה היא מתבלטת, אם הוא פראי בתכונותיו האכזריות. לא מדובר על מלחמה שהיא סכנה קיומית לעם ישראל. מדובר על מלחמה שהיא מלחמה של מלך אכזרי, פראי, בלי גבולות. הוא לא קשור לאמנת ג'נב, אין שום אמנות. הוא מתנהג באכזריות למוטט את החוסן הפנימי של עם ישראל. שאז קשה מאוד לעמוד נגדו, הרי גם במלחמה יש איזה שהם כללים. סליחה שאני אומר את זה בשעה כזאת. לא צריך להתעלל בגופות של חללים. אבל ברגע שעושים את זה בראש גלה, זה מלחמה אחרת לגמרי. זאת לא מלחמה שהיא מאיימת עלינו באופן קיומי. זאת מלחמה במובן הפיזי, הצבאי. אין כאן צבא מול צבא. אלא זאת מלחמה שמאיימת עלינו במובן של החוסן הנפשי. של כושר העמידה הנפשי של האומה. ואם יש מלך שהוא פראי, שהוא אכזרי, שהוא לא עובד לפי כללים, אפילו כללי מלחמה, אז קשה מאוד לעמוד נגדו, כי זה שובר את רוח העם. זה שובר את רוח החיילים. על סיחון נאמר שדומה לשיח במדבר. למה סיחון נקרא סיחון? כי הוא בחינת שיח במדבר. ודומה לערוד במדבר. מה התכונה של חיה מדברית? שאין לה גבולות, אין לה כללים. יש הבדל עקרוני בין חיית בית לחיית מדבר. חיית בית יש לה כללים. חיית מדבר היא הפקר. הכל פרוץ, הכל פתוח, הכל אפשרי, הפקר גמור. וזאת הייתה התכונה של סיחון. היינו הגבורה הנפשית הפראית שאין לה גבול בתוכן התפרצותה. וזהו הכוח המטיל אימה שהשתמשו בו ראשי העולם הקדמונים. ולצערנו הרב גם הרשעים בדורות האלה. בייחוד כמו נבוכדנצר, שעליו אומרת הגמרא שאכל ארנב החיה, היה אוכל ארנבות חיות, כדי להשריש בקרבו את מידת העריצות והאכזריות הפראית, אשר הכיר בכוח זה את חיזוק ממלכתו האמתנית. זה סוג אחד של שם מלחמה. אשר דוד המלך אומר לסיחון מלך האמורי, הכוונה שכשאנחנו נכנסים לארץ ישראל, אנחנו מתמודדים עם מלחמה שהאופי שלה הוא אופי סיחוני. האופי שלה הוא אופי של התשה נפשית. אפשר לומר בצורה חד משמעית, שהמלחמה עם הערבים שיושבים בקרבנו כאן בארץ ישראל, היא לא מלחמה שיש בה סכנה קיומית למדינת ישראל. אין להם את היכולות הצבאיות להשמיד אותנו, זה ברור לכולנו. אבל יש להם יכולת אחרת לגמרי. יש להם יכולת להטיש אותנו. לרסק אותנו מבחינה מורלית, לרסק אותנו מבחינת כושר העמידה. זה הם משתדלים לעשות. ולצערנו הרב, גם קצת מצליחים. המידה השנייה של הגבורה, היא הגבורה הגופנית הענקית. יש גבורה שנייה. היא לא גבורת הנפש, היא גבורה יותר חיצונית, גבורת הגוף. ואם נתרגם את זה למילים לאומיות, זה צבא חזק, הרבה חיילים, עם כלי צבא טכנולוגיים. יש לו את כל השכלולים. כלומר, זה צבא חזק שהוא סכנה קיומית. הוא סכנה ממשית. זה בחינת אוג, אוג מלך הבשן, שהיה ענק גדול. המידה השנייה של הגבורה היא הגבורה הגופנית הענקית שבה נצטיין אוג מלך הבשן, הענק הגדול. והמידה השלישית, ויש צד שלישי של מלחמה בישראל, חוץ מהצד הגופני והצד הנפשי, היא הגבורה, והמידה השלישית היא המידה של הגבורה הבא מכוח הקיבוצי. כשיש התאחדות של עמים כנגד עם ישראל. שאז המפגש שלנו עם הכולליות הזאת, עם הלחץ הבינלאומי הזה, הוא ממוסס אותם. הוא מרטיט את הלבבות. איך אפשר לעמוד מול לחצים? יש הסכמים בינלאומיים. ואתה מעיז לעמוד מול אומות העולם? שכולם חברו ביחד לאותה התוכנית? לאותה המלחמה? אומר הרב, והנה בהנחלת ארץ ישראל לישראל, עשה השם נפלאות במה שרדה לפניהם את כל סדרי הגבורות הללו. הקדוש ברוך הוא הפגיש אותנו בכניסה לארץ ישראל עם שלושת סוגי המלחמה, עם שלושת סוגי הגבורה, כדי שנדע שזה סימן לדורות שנוכל להתמודד עם שלושת המעגלים האלה. גם נוכל להתמודד מול הגבורה הנפשית הפראית, מבחינת החוסן הנפשי הפסיכולוגי, וגם נוכל להתמודד עם עמים שנראה לנו שהכוח הצבאי שלהם הוא חזק מאוד, הוא גדול מאוד, הוא אולי גדול מאיתנו, נוכל להתמודד איתם, וגם נוכל להתמודד מול לחץ כלל עולמי. ולכן דוד המלך חילק את המלחמות שלנו לשלושה חלקים, סיחון, אוג ולכל ממלכות כנען. והנה בהנחלת ארץ ישראל לישראל עשה השם נפלאות במה שרדה לפניהם את כל סדרי הגבורות הללו. ולא עמד בפניהם סיחון מלך האמורי עם כל גבורת פראותו המדברית השיחית והרודית, ולא הועילה לאוג הענק הנפלא אשר נותר מיתר הרפאים כל גבורתו הגופנית הנוראה, ולכל ממלכות כנען לא הועילה להם כל גבורתם הקיבוצית אשר נוסדו יחד נגד עצת השם להילחם בישראל. אומר הרב, וזה לנו לימוד לדורות, שעצת השם ודבר קודשו לעולם יעמודו, ולא יועילו כל גבורות פראיות נפשיות, ולא גבורות חומריות ענקיות, ולא סוד גויים וממלכות, אשר יבזדו יחד על עם השם, גם אם שלושתם לפעמים מתאחדים ביחד, רואה כמו בימים שאנחנו נמצאים בהם, כמו שהיה מאז, לא יוכלו לעמוד לנו, אנחנו נעמוד מולה. לסיחון מלך האמורי, ולאוג מלך הבשן, ולכל ממלכות כנען. עכשיו נחזור למדיין. מה האופי של מלחמת מדיין? איזה סוג מלחמה הייתה המלחמה של מדיין? אין זה בחינת סיחון? אין זה בחינת אוג? או אולי בחינת כל המלכות כנען? אומר השם משמואל, נגיע לשם משמואל סוף סוף. מקור 6. מה זאת המילה הזאת? מדיין. המילה מדיין. המילה מדיין זה מלשון מדנים. מה זה מדנים? מריבות. כלומר, מהי התכונה המדיינית? התכונה המדיינית היא אחת. להכניס מריבה בתוך עם ישראל. להביא את עם ישראל לוויכוח פנימי. זאת המגמה של מדיין. אין למדיין ויכוח טריטוריאלי איתנו. אין למדיין ויכוח פוליטי איתנו. יש למדיין מטרה אחת. לקעקע את החברה הישראלית מבפנים. זה מה שמעניין אותם. ולכן אם נחזור רגע לרשי במקור אחד, רשי אומר וסותם. אומר רשי, נקום נקמת השם מאת המדיינים ולא מאת המואבים. מדוע? שהמואבים נכנסו לדבר מחמת תראה, שהיו יראים מהם שיהיו שוללים אותם, שלא נאמר, אלא אל תתגר במלחמה. אבל מדיינים נתאברו על ריב לא להם. אין למדיין שום אינטרס מדייני. יש למדיין אינטרס אחד בתוך עם ישראל. להפריד אותנו, לחלק אותנו, לגרום לנו למלחמה בתוכנו. זה מה שעניין את מדיין. ודרך אגב, התגובה באמת הייתה כזאת. פנחס מיד יוצא למלחמה מול נשיא בתיו לשימונים. באמת, הנה, התחילה, חז ושלום, התחילה ויכוח בתוך עם ישראל. עכשיו בואו נראה מה אומר השם משמואל. אולי כדאי לבקש להדליק את המסגר או שרק ליחה? כדאי. עכשיו בקש מדני, או שפה, אני לא יודע איך עושה. בואו נקרא טיפה, תרשותכם. ונראה, ישר כוח. ונראה על פי מה שהגדנו כבר שכוח מדיין הוא כוח חיצוני רע מאוד. המשלח מדנים בין אחים. והוא שלט מאז במכירת יוסף. אחרי שכתוב וישנאו אותו ויקנו בו אחיו. שימו לב, עכשיו זה פשט מופלא, הפשט כאן. האחים נכנסים לקנאה, לשנאה, למחלוקת. מריבות פנימיות בתוך עם ישראל. רוצים מההתחלה להרוג. טוב, נרתעים. רוצים להשליח לבור. נרתעים גם מזה. רוצים למכור. גם מכירה זה לא מי יודע מה. ואז אומרים, לכו נמכרנו לישמעאלים. מי עובר? מדיינים. לפי השם משמואל, לא חייבים לומר שדווקא מדיינים עברו. וגם אם נגיד שכן, מי הביא את המדיינים? אנחנו. זה שהמדיינים משכו את יוסף מן הבור, וזה שהאחים לא אמרו כלום למדיינים כשמשכו את יוסף מן הבור, זה כי האחים היו במצב של מדנים אחד כלפי השני. כלומר, כשהפסוק אומר, אולי נקרא עוד פעם את הפסוק. כשהפסוק אומר, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, מי נתן להם את הכוח? הרי צריך דעת קונה ודעת מקנה. מי יקנה להם? מי יקנה להם את הכוח? תשובה פשוטה. ויקנו בו אחיו. זהו. וישנאו אותו ולא יוכלו לדברו לשלום. כלומר, המדנים האלה הם תוצאה של השסע בתוך שבט, אם אפשר לומר, בתוך בני יעקב. לכן יכול להיות שהמדיינים באמת הם אנשים, כלומר, היו אנשים ספציפיים שעברו שם בשדה ומשכו את יוסף מהבור. אבל מה אפשר להם, מה אפשר לתכונה המדיינית להופיע? המחלוקת בעם ישראל עד כדי חס ושלום, שנאה וכל הכתרוג שהיה שם. ולכן, אולי נקרא עוד טיפה רק כדי להיכנס קצת לתמונה. ונראה על פי מה שהגענו כבר שכוח מדיין הוא כוח חיצוני רע מאוד. המשלח מדנים בין אחים. והוא שלט מאז במכירת יוסף. אחרי שכתוב הישנאו אותו ויקנו בו אחיו. משכו עליהם את הכוח הרע הזה. אנחנו הבאנו את הכוח, את כוח מדיין על עצמנו. עד שיצא לפועל דבר המכירה. וזה שאמר והמדנים מכרו אותו אל מצרים. יוצא לפי זה דבר נורא והיום. שיש סוג של מלחמה, שהוא מלחמה קשה מאוד, הוא לא מלחמה מול אויב, הוא מלחמה בתוך עם ישראל פנימה. כשהאויב יודע לגרות אותנו, הוא יודע להביא אותנו למצבים של מחלוקות קשות עד כדי חס ושלום, קינה ושנאה. עד כדי מדנים בתוך האומה. ולכן לפי זה כבר אנחנו מתחילים להבין, שכדי להתמודד מול הרצון לחלק את עם ישראל, אנחנו צריכים להקים תגובת נגד. כלומר, אם המאבק מול סיחון הוא נפש, אז צריך לבנות את החוסן הנפשי. אם המאבק מול אוג הוא גוף, הוא צבא חזק, צריך לבנות צבא חזק. אם המלחמה מול כל ממלכות כנען היא הקיבוציות, אז צריך לבנות קיבוציות כנגדה. צריך לבנות ממשלת אחדות כמשל. זה מה צריך לבנות. אם מדיין מתעורר, זה אומר שאנחנו צריכים לתקן בדיוק את הנקודה הזאת. מול המדנים של מדיין, לגלות את האחדות. זה לא מה שצריכים להסכים על כל דבר. אבל זה מה שחס ושלום ליפול במלכודת הזאת. ולכן ברור שצריכים במלחמה הזאת, אלף למטה. לא מספיק לשלוח נציגים של עם ישראל. צריך כאן 1,000 חיילים מכל שבט, כולל שבט לוי, שכל שבט בעם ישראל יהיה שותף למהלך הכלל ישראלי הזה. כשיש 1,000 חיילים מכל שבט, זה אומר שכולנו מאוחדים ביחד. כולל השבט שאמור להימצא בקודש, במצב הזה הוא חייב לקחת חלק. הוא לא יכול להישאר מבחוץ. זאת המלחמה. ולכן פנחס, שהוא מזרע יוסף, הוא צריך לתקן את העניין הזה. מה המדיינים? נחזור עכשיו לרשי. דבר אחר שהלך לנקום נקמת יוסף אבי אמו, שנאמר והמדנים מכרו אותו. מה זה לנקום? הוא הלך לתקן. פנחס, הוא יודע איך מתמודדים עם המדנים. כי הוא קיבל ברית שלום. למרות מעשה הקנאות שלו. אין שום סתירה בין הקנאות שלו, בין העמידה לעקרונות, וכמובן הלכה בין מורים, כן, שלא נשיג מסקנות מעשיות. מצד אחד יש בהירות, יש נחישות, יש עמדה, ומצד שני יש לימוד, יש שלום. אין שום סתירה. רצית לשאול משהו? לא, בבקשה. השאלה היא לא מתחילה. אנחנו הבאנו את המדיינים עלינו. זה לא אם הם לא היו. ברגע שיש קינה ושנאה בתוך עם ישראל, מדיין מגיע. המדיינים מגיעים, תכונת מדיין מגיע. תכונת המדנים קיימת בקרבנו, מדיין מגיע. מדיין זה כל ממלכות כנען, זה מדיין. מדיין זה המציאות הזאת כשעם ישראל חולק בתוכו, כשיש מחלוקות קשות בתוכנו, ממילא מופיעה, אני לא רוצה להשתמש במושגים פנימיים, ממילא מופיעה קליפת מדיין. ומה התשובה לקליפת מדיין? קדושת כלל ישראל. דרך אגב, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, ואולי אפשר כבר לומר את הדברים. לכן ברור למה התורה תלתה את מיטתו של משה רבנו בנקמת מדיין. כי משה רבנו שקול כנגד כל ישראל. אז צריך כוח שירכז את כלל ישראל, שיגלה את התמצית הפנימית של כלל ישראל, מול המלחמה, במלחמה מול מדיין. אותו הכוח שרוצה לפרק אותנו ולפורר אותנו, צריך לקבל מולו, את הכוח שיודע להתמודד מולו. זה משה רבנו. זה הכוח. הכוח המאחד את כלל ישראל.
הרב דיבר מקודם על העניין שדוד המלך אומר שאם אומות העולם יתאחדו על עם ישראל, אז זה מחריד אותם. במפרק ב' בתהילים הוא אומר שהמרם הרצו בו גויים, עולמים יהיו ריק. זאת אומרת שבעצם גם אם גויים יתאבדו, זה ריק.
זה ריק כלפי התוצאה, אבל בדרך אפשר לקבל מכות קשות בדרך. בסוף זה ודאי ריק, הכל ריק. גם ההתנתקות זה ריק. אבל עכשיו זה סכנה ממשית. הסוף הוא לאומים יגור ריק, זה נכון. ודאי. ואף שבמדרש, נקרא אולי עוד טיפה, ואף שבמדרש שמת השם הייתה זאת, אומר המדרש, כשרצית נתת בליבם לאהוב, וכשרצית נתת בליבם לסנוע, אז לכאורה הכל מתחיל בקדוש ברוך הוא, אז מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? היינו ששליטת כוח רע זה היה ברשות ורצון השם יתברך. וכמו שנאמר, אשר הצדיקים וחמים ועבדיהם ביד האלוקים וכו'. כאילו שככה היה רצון השם יתברך, לא היה אפשר לכוח רע זה לשלוט בהם כל כך. כי השנאה והקינה שבינם לבינו מצד עצמם לא הייתה עולה כל כך מדרגות עד למחירה בין יוסף לאחיו. אבל זה נכון, זה נכון שמצד אחד הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העניינים, אבל מצד שני גם אנחנו לוקחים חלק בזה. עכשיו שימו לב, זה פלאי פלאות, מופלא מאוד. וכוח רע זה שלט בנשיאי ישראל בחורבן בית ראשון. היום קצת עסקנו בסוגיה הזאת של הבנות, שהגמרא שואלת במסכת יומא, מקדש ראשון מפני מאחריו שלוש עבירות כידוע, מקדש שני מפני מאחריו שנאת חינם. שואלת הגמרא, מביאה פסוק, הרי גם בבית ראשון הייתה שנאת חינם. עונה הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, שבבית ראשון הייתה שנאת חינם רק אצל המנהיגים, בנשיאי ישראל. ובבית שני הייתה שנאת חינם בכל עם ישראל. תירוץ שני, שבבית ראשון הייתה שנאת חינם גלויה בכל עם ישראל. ובבית שני הייתה שנאת חינם נסתרת בכל עם ישראל. אבל בכל אופן, איך שלא נלך, כרגע לא נתמקד בכל מה שעסקנו היום. איך שלא נסתכל על זה, יוצא לפי מהסקנת הסוגיה שגם בבית ראשון הייתה שנאת חינם. זה לא נכון לחשוב שרק בבית שני הייתה שנאת חינם. שנאת חינם הייתה לצערנו הרב מאז ומעולם בעם ישראל. כוח מדיין הופיע גם בבית ראשון וגם בבית שני. אלא מה ההבדל לפי התירוץ הראשון? שבבית ראשון הוא היה רק בהנהגה. בבית שני הוא הופיע בכל עם ישראל. זה משהו חמור ביותר. אני לא רוצה להיות יותר מדי רלוונטי. אבל תרשו לי. אם יש, לא יודע איך לקרוא לו. אם יש שוטר, נקרא לו ככה, שאומר לשבור להם את הרגליים, בסדר. זה אדם אחד, שרח, נקווה שיעשה תשובה. בסדר. זה בהנהגה למעלה. הוא עבר מתפקידו ברוך השם. אבל כשזה יבוא מתוכנו, כשזה יבוא בקהל, במרחב הכלל ישראלי, תמיד בהנהגה יהיו אנשים, לא תמיד ישרים, ולא כל כך נקרא לזה מוסריים. ההנהגה היא משקפת, נכון. אבל יש גם שוליים גם בהנהגה. אנחנו לא צריכים להיבעל ממציאות כזאת. זה קשה מאוד, זה חמור מאוד, צריך לטפל בזה בחריפות, וברוך השם אני חושב שמטפלים בזה בחריפות. אבל מצד שני האחריות עלינו. בבית ראשון כוח מדיין הופיע רק בהנהגה. בבית שני כוח מדיין הופיע בכל עם ישראל לפי התירוץ הראשון בגמרא. ולכן, וכוח רע זה שלט בנשיאי ישראל בחורבן בית ראשון, וכמו שנאמר שם בגמרא, הגמרא מביאה את הפסוק ביחזקאל, מגורי אל חרב היו את עמי לכן ספוק אל ירך, ואמרו זל בשס, בשס יומא, אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה, ודוקרים זה את זה בחרבות שבלשונה. הוא מסיק שם, היי בנשיאי ישראל אבי, זה בית ראשון. והיינו שחריבה את בית שני, שם מוזל שנחה בשביל שנאת חינם, בית שני בכל עם ישראל. ועדיין מרקד בינינו, עד שנזכה לאליהו, זיכרונו לברכה. כמו שנאמר, והשיב לבבות על בני ולבנים על אבותם. וכשחזל אומרים, פנחס זה אליהו, כשחזל אומרים שפנחס הוא אליהו, ואם נחבר את הדברים למלחמה מול מדיין, זה בדיוק מה שהם רוצים לומר. שכדי להיאבק במדיין, צריכים את משה רבנו. צריך את אליהו הנביא, שיודע לאחד את השורות, שיודע לגלות, למרות כל המחלוקות הקשות, יודע לגלות את נקודת האחדות. ולכן צריך את פנחס במלחמה. עד שנזכה לאליהו, זיכרונו לברכה, כמו שנאמר, וישיב לאבות על בנים ולבנים על אבותם. הוא מכלל, שמקמח, לפני שאליהו יגיע, עדיין לא הגיע, היה פירוד לבבות ביניהם, לא רק פירוד דעות, ולא רק פירוד מעשים, פירוד לבבות, זה חמור מאוד. בלב כולנו אחד. הלב הוא לב אחד. בדעות ובמעשים אנחנו חולקים. אבל הלב הוא אחד. אבל הגענו למצב, בגלל השנאה הזאת שבין האחים, שקליפת מדיין התערבה בקרבנו, וכבר הגענו לפירוד לבבות. ומכלל שמקמה אחי שלפני כן, עד שיגיע אליהו, היה פירוד לבבות ביניהם, אף שמטבע הבנים להיות ניגרים אחר האבות ואהבה ביניהם. מכל מקום, כוח מדיין עדיין שורר בינינו. והוא המביא לכל זה כאשר אנו רואים בעוונותינו הרבים זה בעינינו. ופנחס זה אליהו שניצחו בראשונה, הוא יעשה לכוח רע זה כליה באחרונה. אז מי אנחנו, מה אנחנו, איזה כוח אנחנו צריכים מול מדיין? את הכוח שיודע לאחד את השורות, לגלות את נקודת האחד למרות הביחד, והביחד הוא יחד, הוא הרבה פרטים, אבל יש אחד בתוך הכל. והנה, התקדם עוד טיפה. למלחמה עם כוח רע זה היו צריכים ישראל להיות להיפוך מזה. אלא להיות כולם כאיש אחד בלב אחד, כי זה שורש המלחמה. אלא לא מצינו זה זולת במתן תורה, שאז נאמר ויחן שם ישראל איש אחד בלב אחד. אבל שאר כל החניות היו בתרעומת ובמחלוקת. כך אומרים חז"ל. הגם כי כבר אמרנו בשם הערל שזה למעלת ישראל שהם שכליים והיו דור דעה ואין אתם שבן אדם שבות, עסקנו בזה פעם. ועל כן אין נוח להם כל כך להתאחד זולת בביטול גמור לשם דבר בבחינה שהוא בשעת מתן תורה. עסקנו בזה בזמנו. מכל מקום, דור באי הארץ היה יותר נוח להם להתאחד כידוע למבינים. כי הארץ היא גוי אחד. כי בארץ אנחנו לא שייכים אל הדעה כמו שייכים אל הלב. ומכל מקום היו כל החניות בתרומת ובמחלוקת, ונראה שזה בא מצד כוח הרע של מדיין, וזה היה עיכוב למלחמת מדיין. ולכן, אחיני אמרו זל שקול משה ככל ישראל, אם כן משה רבנו בפני עצמו היה נחשב כלל ישראל, והוא היה משלח אותם לצבא. הרי מה הפסוק אומר? בואו רגע נדייק עוד דיוק אחד בפסוק. לא הזכרנו את זה בהתחלה. וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תיאסף אל עמך. ואז נאמר, וידבר משה אל העם לאמור, חלצו מאיתכם, וישלח אותם משה אלף למטה לצבא. מה זה הוישלח הזה? למה צריך שהם יהיו שלוחים של משה רבנו? כי האלף למטה, אלף למטה, זה בדיוק הגילוי של הכוח המשלח בשליח. שלוחו של אדם כמותו, אז 12 אלף החיילים, הם הגילו את הכוח המאחד של משה רבנו. והוא היה המשלח אותם לצבא. וכוח המשלח בשליח, אם כן עכשיו כאילו הוא בעצמו נלחם עמהם. ואם כן, כוח משה רבנו עליו השלום, שהוא כוח כולל כל נשמות ישראל כאחד, הוא, רק הוא, היה ביכולתו לנצח את כוחו של מדיין. אבל זולתו לא היה באפשר. על כן, תלה כתוב, מיטתו במלחמת מדיין. ואם היה מאחר את המלחמה, בהכרח שהיה חי עוד. כי זולתו בלי משה, בלי תכונתו של משה, לא היינו מסוגלים לנצח את מדיין. ואם היה מאחר את המלחמה, בהכרח שהיה חי עוד, כי זולתו לא היה ביכולתו לנצחה. והיה קיומם של מדיין עיכוב בביאתם של ישראל לארץ. כתנאי מרכזי להגעתנו לארץ, נחלתנו וכיבושנו, כל ארצנו. שהייתה נצרכת התאחדות ישראל, כאומרם זה לא נתערבו ישראל עד שעברו את הירדן. ועל כן נצרך להחליש מקודם את כוח מדיין, תכונת מדיין. ובאמת כי שלמות ירושת הארץ תהיה לעתיד, אחרי שתכלה קליפת מדיין לגמרי כנל. אז ירשו כל שאר העמים. תראו מה כתוב, איזה משפט זה. מתי נזכה לרשת את כל הארץ? בצורה שלמה. רק שתכלה קליפת מדיין לגמרי. אבל כל זמן שאנחנו חס ושלום חושבים שעל ידי מדנים בתוך האומה אנחנו נצליח לרשת את הארץ, אנחנו לא מבינים בכלל במה אנחנו עוסקים. כי כיבושנו את ארץ ישראל הוא כיבוש של ישראלי, הוא לא כיבוש פרטי. כמובן צריך לגלות את הכוחות שקיימים בכל עם ישראל. ובאמת כי שלמות ירושת הארץ תהיה לעתיד אחרי שתכלה קליפת מדיין לגמרי. אז ירשו כל שאר העמים. ואם לא היו מנצחים כלל, אי אפשר היה לירש אף שבע אומות. כי היה פירוד לבבות גדול מאוד. הלא תראה, גם לאחר שניצחו מפועל ונהרגו כולם, אחרי שניצחנו את מדיין. מכל מקום, כוח מדיין הנשאר, כמה הוא גדול, שחריב את ביתנו, בית ראשון ובית שני, ועדיין לא נבנה השלישי, ועדיין מרקד בינינו. על אחת כמה וכמה הם לא נלחמים עמם כלל. יוצא לפי זה. אם עכשיו אנחנו חוזרים, אז מה בעצם הנקודה במלחמה הזאת? יש מלחמות שעניינן אומות העולם. יש מלחמות שרוצות כבוד. יש מלחמות יש אומות שרוצות כבוד. יש אומות שרוצות שטח. יש אומות שיש להם מטרה אחת, לקעקע אותנו מבפנים. זאת המטרה שלהם. והמלחמה הזאת נקראת מלחמת מדיין. כשהיא באה לידי ביטוי על ידי פירוד הלבבות שבאומה. ומול הכוח הזה, מול הכוח המדייני הזה, אנחנו צריכים לגלות עוד יותר אחדות. צריכים עוד יותר את פנחס במובן האחדותי של פנחס. עוד יותר את אליהו. עוד יותר את משה רבנו. עוד יותר אלף למטה, אלף למטה. שלא תהיה טעות, זה לא אומר שאנחנו פתאום עכשיו מסכימים בדעות ומסכימים במעשים. אנחנו חולקים בדעות וחולקים במעשים מחלוקת קשה ביותר. אבל אנחנו מאוחדים בלבבות. צריך לעשות הפרדה עצומה בין זה לזה. אנחנו לב אחד, למרות שדעתנו שונות, עד כדי שונות מאוד, ומעשינו שונים, עד כדי מעשים שונים מאוד. אבל ליבנו אחד. יש הבדל תאומי גם במאבק שאנחנו נמצאים בקרבו היום. האם המחלוקת בדעות והמחלוקת במעשים יגרמו למחלוקת בלבבות או לא? זה שורש העניין. זה שורש הוויכוח. צריך מאוד להיזהר לא להכניס מחלוקת בלב. מחלוקת בדעה כן. גם במעשים, בסדר. אבל לא בלב. אם אחד ושני אנחנו מגיעים למחלוקת בלבבות, אז הכל נפל. התמוטט עמוד השדרה. לא בלב זה אומר שאחד כלפי השני יכול להרגיש שהוא אויב, שהוא שונא. חס ושלום. לא יודע אם יצא לכם לראות תמונות בעיתונים או לא יודע, באינטרנט מי שרואה. יש תמונות קשות מאוד. שמשדרות שנאה. היום יצא לי, הייתי בנסיעה, יצא לי לראות איזה תמונה, לא יודע באיזה עיתון אפילו, של חייל דווקא בדרגה גבוהה. כמדומני שלושה פלאפלים, אולי תהיתי. תופס ככה איזה בחור צעיר ומקפצ'ט שאתו ככה. מזעזע. מזעזעתי האמת, לא ראיתי אף פעם תמונה כזאת. ממש ככה. צריך מאוד להיזהר. משני הצדדים. משני הצדדים, כמובן. אנחנו לא שני צדדים, אנחנו צד אחד, אבל משני צדדי מחלוקת הדעות ומחלוקת המעשים. הלב הוא אחד. אנחנו לא עכשיו מחפשים מי השם, אנחנו עכשיו מחפשים מה צריך לעשות. יש הרבה אשמים, עכשיו אנחנו מחפשים מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להיות מאוחדים בליבנו. זה שאנחנו מאוחדים בליבנו, זה לא אומר שאנחנו מסכימים בדעותינו. יש הבדל עקרוני, זה לא פשוט, לא פשוט לחלק בין הדעה לבין הלב, זה נכון. הרבה פעמים אנחנו נסחפים, קל לנו כבני אדם להיסחף אחרי הדעות. ואחרי המעשים, וחזל אמרו, אחרי המעשים נמשכים על בבות, זה ברור. אבל אנחנו צריכים להיזהר. צריכים להיזהר שאחרי המעשים לא יימשכו על בבות בעניין הזה. ומי שהלב שלו יימשך, אני יכול לומר אולי דברים קצת ברורים, מי שהלב שלו יכול להימשך בתוך המחלוקת הזאת, עדיף אולי שלא יכניס את עצמו למחלוקת. כי אז התועלת היא תהיה מועטת ביחס לנזק שהוא יגרום. מי שלא יכול לשמור את הלב האחד שלו, נקי וטהור וישר ומכוון בגלל המחלוקת בדעות ובמעשים, יכול להיות שעדיף שישאר בבית. ספר סיפור. ניגש איזה בחור אחד לאחד הרבנים לפני כמה ימים, אמר לו, אני יודע שאם אני אגיע לנתיבות בהמשך הדרך אני אתחמם ואני יכול להגיע למצב של כעס, כללות ואולי אלימות כלפי חיילים וכדומה. שאל רב, אחד מהרבנים כאן במכון, מה לעשות? אמר לו, הרב, תישאר במכון. תלמד תורה. תרקח את הלב שלך. תייחד את הלב שלך. מי שהלב שלו מפורד מהדעה שלו, כלומר, מי שהלב שלו יכול להגיע לפירוד בגלל המחלוקת, הקשה שאנחנו נתונים בה היום, עדיף אולי שישאר בצד. לא פשוט. המאבק הזה באמת הוא דורש גבורת נפש עצומה, כבישת יצר עצומה. כל אחד מאיתנו רצה להגיע לכיסופים ולגוש קטיף, ובעזרת השם נגיע. והייתה איזה מין כיבוש, שזהו גיבור הכובש תצרוב שבוע שעבר, מאוד חזקה. הרגשנו שאנחנו כובשים את עצמנו, והרבה מאוד אנשים יצאו מתוסכלים מזה, אבל יש בזה גדלות עצומה, שאנחנו לא בעלי מדנים, אנחנו לא מדיין. אנחנו רוצים את משה, אנחנו רוצים הפוך, לצרור את המדיינים. צרור את המדיינים, זה מה שאנחנו מעוניינים. טוב, אולי נעצור פה, כי יש עוד מהלך שלם חוץ מהמהלך הזה. אז פעם אחת מותר לי לקצר, לא? נעצור פה, נזכה בעזרת השם לשלום.